קצה משודרת מבית האוזן השלישית. האוזן השלישית. בית למוזיקה ולתרבות קצה. אתם עכשיו.
אתם עכשיו.
על הקצה. הקצה. הסאונד האלטרנטיבי של ישראל.
הקצה. הקצה. Easy Radio.
Welcome. It's nice to have you here. I'm so glad you could come. This is going to be such an exciting day. I hope you enjoy it.
Isn't it about time for somebody's favorite radio program?
Radio, what the fuck?
Radio Rahi.
CinemaScope.
Yeah.
CinemaScope. CinemaScope. In Yair Rave.
So, yeah, that's
you
the
are
voice.
On the radio.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
No,
hi
better.
There.
סרטים יש לנו לדבר עליהם היום. סינמסקופ ברדיו הקצה, אני תמיד נופל עם הסינמסקופ, זה השם שהכי מזוהה איתי ואני תמיד משבש. סינמסקופ ברדיו הקצה, אני יאיר רווה, תוכנית מספר 304, היום 24 באוגוסט 2021, ט"ז אלול תשפ"א. את סינמסקופ רדיו הקצה עושים עומר סנש, בן אש, לאה שפיגל, בארי לבנת מהאוזן השלישית וכל אנשי האוזן השלישית, תודה רבה לכם על המזגן ועל החדר ועל האירוח. אנחנו משדרים מבית האוזן השלישית. תודה לצוות האתר שמשקיע ועושה יופי של אתר, ל-kzradio.net. ותודה ענקית לסינמטק תל אביב שנותן חסות לתוכנית הזאת, ובזכותם אני יכול להיות פה איתכם. בואו נראה מה יש בסינמטק תל אביב השבוע. נתחיל עם שתי המלצות ממש לערב זה, יום שלישי בשעה 6, הסרט כוכב נולד, הגרסה עם ג'ודי גרלנד, הסרט מוקרן במסגרת חגיגות יום הולדת 70 לאיש הקולנוע משה אדרי, שכל החודש בחר סרטים שהוא אוהב, בחר בגרסה. בסרט הזה שהוא בעיניו מרגש מאוד, ומיד אחר כך ב-9 העולם על פי גרפ של עם רובין וויליאמס וגלן קלוז, סרט שכל מישהו בן דורי גדל עליו אני חושב. ביום רביעי הזדמנות לצפות בדוקומנטרי על דוד גרוסמן שבימה עדי ארבל, הסרט לוקח את הצופים לטיול פנימי בנפשו ויצירתו של הסופר דוד גרוסמן, זה מחר. ביום שישי טובה, הביוגרפיה של טובה ינסן, הסופרת של ספרי המומינים האגדיים. משבת ב-9 בערב, הקרנת טרום בכורה של איך להיות אישה טובה, קומדיה צרפתית עם ג'וליאט בינוש בתפקיד הראשי, ושימו לב שלאורך כל השבוע מוקרנת בסינמטק הקומדיה הישראלית-אמריקאית, מין קופרודוקציה ישראלית-אמריקאית, נתראה בשמחות, סרט שרץ בהקרנות מסחריות בסינמטק, בהקרנות הקבועות, זו קומדיה שחורה, אלימה, ישראלית, כן, היבריש, באנגלית ובעברית. מסינמטק תל אביב מוסרים לכם, אל תחמיצו. פרטים נוספים וכרטיסים באתר של סינמטק תל אביב, cinema.co.il, ואני אשמח לקבל משוב מכם. תכתבו לי בפייסבוק, באינסטגרם, בטוויטר, האם הדרכה הזאת של תוכניית הסינמטק שימושית לכם, ובעיקר האם אתם הייתם שמחים אם אני ארגן קוד הנחה לסרטי הסינמטק. זה משהו שאני מנסה לעשות, ואם אני אשמע שזה משהו גם שהוא שימושי לכם מאזיניי, אז אני אנסה להתעקש עוד יותר שזה יקרה, לקבל איזשהו סוג של הנחה למאזיני התוכנית, למאזיני רדיו הקצה. הנחה לסינמטק זה משהו שאני מאוד רוצה שיקרה, אז תגידו לי אם זה משהו שיכול לעניין אתכם. היום אנחנו נחגוג את העובדה שממש היום, ביום שלישי, יום שלישי, 24 באוגוסט, ייפתח בירושלים פסטיבל הקולנוע בירושלים אחרי שנתיים. כלומר, פעם האחרונה שהיינו בירושלים וראינו סרטים, זה היה לפני שנתיים וחודש, או אפילו כמעט שנתיים וחודשיים, לא ידענו להגיד קורונה. בשנה שעברה הפסטיבל נדחה, והתקיים לבסוף רק בגרסת אונליין, גרסה מקוונת, היו שם סרטים נהדרים, אבל ישבנו בבית וראינו אותם. אני מודה שזה היה לי נוח, אני חייב להודות, דיברנו על זה. אני חושב שבשנה שעברה זה היה נוח לשבת בבית ולראות סרטים שאנשי סינמטק ירושלים ופסטיבל ירושלים עצרו לכבודנו. היום והשבוע, ובערך ביותר מ-12 ימים הקרובים, אצטרך לקום מהכיסא וללכת פיזית לסינמטק ירושלים ולקולנוע סמדר בירושלים ולראות את הסרטים שם. זה יקרה, מתחיל היום עם הקנה בברכת הסולטן של הסרט איפה אנה פרנק של ארי פולמן, שאני מאוד מחכה לראות אותו, ואולי נדבר עליו בשבוע הבא, והמון סרטים נוספים. חלק מהסרטים כבר ראיתי ונוכל לדבר עליהם היום, המלצות, אזהרות, ניסיון איכשהו לעזור לכם, אולי לבחור בתוכניה מה כדאי ומה לא, או להתווכח על דברים שתראו או ראיתם. אז יש לנו לא מעט סרטים כבר מפסטיבל ירושלים, כאמור נפתח היום, אתם יכולים להיכנס לתוכניה ולהזמין שם כרטיסים. חלק מהסרטים יוצגו אחר כך בהקרנות מסחריות, חלק מהסרטים יש להם מפיצים, חלק גדול אפילו חושב מהסרטים יש להם מפיצים, או לפחות חלק גדול מהסרטים המדוברים יש להם מפיצים, אבל יש פה שני דברים. פעם, אני חושב שבעבר היה כזה מין חוק אצלנו בתקשורת, שאם יש לסרט מפיץ ישראלי ותרגום לעברית, אז לא ללכת לראות אותו בפסטיבל, כי מה הטעם, בוא נראה דברים שלא נוכל לראות אחר כך אף פעם יותר לעולם, ואת הסרטים שיקבלו הפצה נראה בבית הקולנוע הקרוב הביתה. אני חושב שבוודאי בשנה האחרונה עם הקורונה והכל, העובדה שיש לסרט מפיץ לא אומרת שהסרט יופץ. אני לא יודע, סגרים וכל זה, אבל גם כל מיני דברים אחרים. לפעמים לסרט יש מפיץ כי יש לו איזשהו סוג של חוזה גלובלי עם אותו מפיץ בינלאומי, ואז הסרט יגיע רק ל-VOD. או שיוקרן רק בשבתות, בבית קולנוע אחד כזה, במין הקרנות יציאת ידי חובה. לא כל סרט שיש לו מפיץ אומר שהסרט יופץ, אז אני חושב שתתעלמו מהדבר הזה. אם יש לכם סרט שאתם חושבים שיעניין אתכם, פשוט תלכו ותראו אותו בלי קשר לזה שיש לו מפיץ או שאין לו מפיץ. אז זה דבר שצריך להגיד. והסרט הראשון שאני לא אדבר אליו הוא סרט שנקרא אנט. הוא היה סרט הפתיחה של פסטיבל קאן ויצא מהפסטיבל גם מפרס הבימוי. הבמאי הוא לאו קראקס. הסרט יגיע להקרנות מסחריות כבר בעוד שבועיים, ב-9 בספטמבר בישראל. שוב, אני אומר הקרנות מסחריות, ברור שהסרט לא ישרוד בבתי הקולנוע יותר משבוע, שבועיים. אז אם אתם יכולים לראות אותו בפסטיבל, לכו לראות אותו בפסטיבל, אבל אנחנו נדבר עליו כאן בתוכנית ביתר הרחבה לקראת עלייתו בבתי הקולנוע. אבל הוא שיר נהדר לפתוח איתו את התוכנית, כי זה מיוזיקל, זה מיוזיקל שכתבו האחים ספארקס, להקת ספארקס, האחים מייל, כתבו את השירים, כתבו את הסיפור, ולאו קראקס כתב, והוא מתחיל עם קולו של לאו קראקס.
So, may we start?
ששואל האם אנחנו יכולים להתחיל, ונותן את הקיו לאחים מייל לפתוח בשירה, ואליהם יצטרפו גם אדם דרייבר ומריון קוטיאר. וזה פשוט שיר נפלא לפתוח איתו, כי האם אנחנו יכולים להתחיל? May we start? Sparks מתוך אנט של לאו קראקס.
So may we start? So may we start? It's time to start. My time to start. They hope that it goes the way it's supposed to go. There's fear in them all, but they can't let it show. They're underprepared, but that may be enough. The budget is large, but still, it's not enough.
So may we start.
May we start.
My time to start.
May we start.
music resounds and all the flames are lit. So ladies and gents, please shut up and sit. The curtains of our eyelids lazily rise. But where's the stage, you wonder? Is it outside or is it within? Outside within.
Outside within.
Outside within.
May we start.
פארקס יחד עם אדם דרייבר ומריאן קוטיאר מתוך פסקול הסרט אנט יוקרן בפסטיבל הקולנוע בירושלים השבוע, היה בפסטיבל כאן ובעוד שבועיים היה גם בבתי הקולנוע ונדבר עליו בהרחבה, אני השתגעתי מהסרט הזה אבל נדבר עליו, לכו תראו אותו ונשמע עוד קטעים מהפסקול בהמשך גם בשבועות הבאים. הסרט הראשון שאני רוצה לדבר עליו, כתבתי כבר איזשהו מקבץ ההמלצות שפורסם בכלכליסט ואצלי בבלוג, אבל אני רוצה להשלים עוד כמה סרטים שלא הספקתי לכתוב עליהם. הסרט הראשון שאני רוצה לדבר עליו נקרא האי של ברגמן, ברגמן איילנד, הבמאית היא מאיה הנסן לאב, סרט גם הוא כמו הרבה סרטים, אחים צרפתי, דובר אנגלית, או חצי חצי, צרפתית ואנגלית, קצת שוודית, קופרודוקציה בינלאומית. הסרט הזה הוא סרט מאוד מאוד מינורי, אין בו קולנוע גדול, הוא הסרט שהכי הזכיר לי את הקולנוע של אריק רומר. אני מניח שאנשים שחיו את אריק רומר בזמן אמת, ככה הם ראו את הסרטים שלו. בתור סרטים סימפטיים על אנשים סימפטיים שבאים וחיים חיים סימפטיים, ואיזשהו סוג של באמת מציאות בורגנית, נטולת מצוקה חיצונית, כל המצוקות הן מצוקות פנימיות, תחושה של, של, של חוסר, חוסר הצלחה או חוסר תפקוד, ויש בזה גם משהו נעים בקונטקסט של פסטיבל קולנוע, כי בפסטיבל קולנוע אנחנו כל כך הרבה רואים מצוקות מהעולם, דברים שהם באמת קשים, ניצול, רדיפה, אפליה, דיכוי, אז לפעמים שהם מה שמפריע לדמויות זה רק זה שלא נעים להם, או שהם מרגישים שהם לא מספיק טובים, או שיש להם איזשהם רגשי, כן, זה נקרא the imposter syndrome, סינדרום המתחזה, שהם לא טובים כמו שנדמה לעולם שהם עוברים לא טובים, אז גם זה איזשהו סוג של אסקפיזם בפסטיבל קולנוע. נקודת המוצא של הסרט הקטן והחביב הזה, בעצמה הקטנה וחביבה, זה על שני במאים, שני יוצרים, שהם זוג, גבר ואישה, הוא עושה סרטי אימה, היא עושה סרטים, נקרא לזה נגיד סרטים נשיים, על מערכות יחסים, והם שניהם מגיעים לסוג של רזידנסי בעיר, באי, פורה, שזה הדבר שהכי למדתי מהסרט, כי אני כל הזמן קראתי את זה על פי האיות, שאני מכיר את זה מאנגלית, חושבת שזה האי של ברגמן, הוא נקרא פארו, מסתבר שמבטאים את זה בדיוק הפוך, פורה. אז הם מגיעים לאי, לרזידנסי של העמותה להנצחת אינגמר ברגמן, ומקבלים לגור בבית שבו הוא גר, לכתוב בחדר שבו הוא כתב, להסתובב בספרייה שלו, ולשבת שם כמה שבועות ולכתוב וליצור את היצירה הבאה שלהם. ותוך כדי זה הם גם לומדים ויכולים לראות סרטים של ברגמן, אם זה רלוונטי להם או לא. החצי הראשון של הסרט אותי מאוד ריתק, כי אני הרגשתי שזה כמעט איזשהו סוג של, יש שם סיור תיירותי שנקרא הספארי של ברגמן, שנוסעים תיירים, נוסעים באוטובוס, בעקבות אתרים שבהם ברגמן צילם את הסרטים שלו, עבד בסרטים שלו, המקולת שהוא קנה, וזה באמת האי שבה הוא חי מסוף שנות ה-60, אני חושב, ואילך, וחלק ניכר מיצירתו המפורסמת נעשה שם, נגיד תמונות מחיי הנישואים, עוד משהו שנצטרך לדבר עליו בשבועות הקרובים, צולם בחדר השינה שבו הגיבורים שלנו ישנים, אליו הם מוזמנים. זה ממש המקום שבו הוא יצר ובו הוא עשה. ומי שאוהב את ברגמן ומחבב את ברגמן, יש משהו בסרט הזה שהוא באמת כמו איזשהו סוג של מסע תיירותי בתוך היצירה שלו, שמאוד עניין אותי. אני מכיר את האי, שוב, מהסרטים של ברגמן, אני מכיר את זה גם מהקורבן של של טרקובסקי שצולם שם, זה המחווה שברגמן עשה לטרקובסקי שחיפש מקום ליצור בו, והוא נתן לו את להשתמש באי שלו כדי לצלם שם את הסרט. אז אני חושב שמאז הקורבן לא נעשה עוד סרט שמשתמש באי הזה ובנוכחות של ברגמן על האי כדי לעשות מחווה לקולנוע של ברגמן. עכשיו, פה צריך להגיד, מאיה אינסן לוי, חביבת הפסטיבלים, כל הסרטים שלה מוקרנים בפסטיבלים גדולים, כולל בפסטיבלים בארץ, חלק מהסרטים שלה אני מחבב, חלק פחות, אין לה אף סרט שלה שבאמת, באמת מאוד נגע בי, אבל צריך להגיד שכל נקודה להשוואה בינה ובין ברגמן, או בין הסרט הזה ובין ברגמן, היא לרעת הסרט. הסרט אין בו שום דבר ברגמן, אין בו שום דבר שהוא גדול מבחינה קולנועית או מבחינה דרמטורגית. לכן אני אומר, אני משווה את זה לרומר, כי יש בזה משהו שהוא כזה יותר לואו-קי, יותר קטן, יותר אינטימי. אנשים מדברים שיחות שנראות יומיומיות ופשוטות, ואין שם שום דבר שבסופו של דבר מתפוצץ לשום דבר. אז החלק הראשון של הסרט שהוא ממש סיור של ביצירה של ברגמן, ריתק אותי, כי הרגשתי כמו תייר, אני לא התלהבתי, פחות התלהבתי מהסרט, יותר התלהבתי ממה שהסרט מציג לי. שזה דבר די דפוק להתלוון בסרט, אבל זה באמת עניין אותי. השחקנים הראשונים הם טים רות, שהוא במאי בריטי, ואיתו ויקי קריפס, שהיא במאית כנראה ממצא גרמני, היא מדברת אנגלית, אבל מדברת גם גרמנית. את ויקי קריפס אנחנו, אם אתם ראיתם את הסרט של M. Night Shyamalan, זמן, קראו לו בעברית, old באנגלית, אז היא שם, והיא הייתה לפני זה בסרט של פול תומאס אנדרסון, בחוטים נסתרים. אז היא הבת זוג והיוצרת, והיא, למרות שהוא יוצר וכל הזמן כותב, נובע, הכל נובע מתוכו, והיא נורא תקועה, והיא מנסה להבין איך ברגמן יצר, איך ברגמן היה יכול להתמודד עם העובדה שיש לו נשים וילדים ומשפחה וחובות וכן הלאה, ובתוך זה ליצור כל כך הרבה סרטים. משהו פה היה צריך להקריב, ובאמת עולה התמונה שאולי יש פה עניין של מי שרוצה להיות מחויב ליצירה, צריך להזניח את חיי הרגש, חיי המשפחה, התפקוד ביומיום, ויותר מזה, הסרט ממש מדבר על העניין הזה שאולי צריך להיות אפילו מעט אכזרים, כמו שיש איזשהו סוג של אכזריות, אולי באופן שבו ברגמן התנהג אל משפחתו, או בחוסר התפקוד שלו בתור בן משפחה למשפחה, או בתור אבא לילדים שלו, כדי לשמור את המחויבות שלו לקולנוע. וזה קצת מקומם את את היוצרת, את הגיבורה של הבמאית, שבעצמה נמצאת באיזושהי דילמה, כמה עמוק לחפור פנימה לתוך הרגשות שלה, לתוך הזיכרונות שלה, לתוך מה שמפעיל אותה, ומתוך זה להוציא החוצה את היצירה שלה. בחצי השני של הסרט אנחנו רואים את היצירה, אנחנו רואים את הדבר הזה שאותו היא יוצרת בזמן הכתיבה, והיא עושה הסרט שהוא באמת מאוד רפלקסיבי לכל מה שראינו בחצי הראשון, כי הוא מתרחש על אותו אי, ועוסק בדמויות שהן דומות לדמויות שראינו, ופה אנחנו רואים את הקשר בין המציאות ובין הקולנוע שאחר כך נעשה סביב זה, ואת האופן שבו היא משנה את הדברים שהיו בחיים מול הדברים שהיא עושה בסרט. את הדמות שלה בתוך הסרט, מי שמגלמת היא מאיה וסיקובסקה, שגם ראינו אותה בסרטים אמריקאים, אבל היא בת דמותה של הבמאית, שהיא בת דמותה של הבמאית, כלומר שלוש השתקפויות בתוך המראה, כלומר ויקי קריפס היא קצת מין בת דמותה של מאיה אינסן לב, ומאיה וסיקובסקי היא בדמותה של ויקי קריפס, היא בדמותה של מאיה הנסן-לאב. אז זה הופך להיות מעניין, ויש בזה גם באמת שאלות רגשיות על הפער הזה בין המציאות ובין הקולנוע. אז אין אף פעם רגע גדול בסרט, קולנועית או... לא, יש כמה רגעים שבו נדמה שהיא מנסה לעשות קצת ברגמן, זה יפה, אבל בסופו של דבר זה סרט שמאוד עניין אותי גם בכלל האווירה, גם להיות בתוך העולם הזה של היוצרים, ואחר כך להיות בעולם של היצירה. אז זה סרט כזה שהוא, קצת סרט זן כזה, שזאת שאפשר לשבת ולהירגע בו, בייחוד כי לא מעט מהסרטים שיש בפסטיבלים מאוד מאוד אינטנסיביים, אז הסרט הזה הוא קצת מגלולת הרגעה, ובסופו של דבר זה, אני חושב שזה סרט שיצאתי ממנו ואמרתי נחמד, אבל הוא הולך איתי, הסרט שאני חושב עליו, והוא התחבב עליי אחר כך, גם הדמויות וגם הלוקיישן וגם האטרקציה. הזאת של לבקר, כנראה שלא רבים יכולים לעשות את זה, לבקר באי הזה של ברגמן, צריך להיות מוזמנים לשם. אז גם לזה אני אסיר תודה למאיה הנסן-לאב על הביקור הזה שהיא עשתה לי. קפצנו ל-1977, מתוך האלבום ספיירל של ונגליס. קטע הזה נקרא To the Unknown Man. והסיבה שנזכרתי בו זה כי הוא מופיע באיזשהו סיבה שלא הצלחתי לפצח בקטע מאוד יפה, ובסרט לא שמה זין, ככה הוא נקרא בעברית, באנגלית השם שלו זה Zero Fucks Given, זה סרט בלגי צרפתי שהיה בפסטיבל כאן וזכה בפרס, שם גם בסמן דלקריטיק שבוע מבקרים בפסטיבל כאן. זה סרט ביקורים, וואי, היה לי מאוד קשה עם השמות בסרט הזה, כי אני עוד לא מספיק מכיר שם אף אחד. ז'ולי לקוסטר ואימנואל מר, צמד במאית ובמים, אני מזהה נכון לפי השמות, ז'ולי לקוסטר ואימנואל מר. ריאן פוטר, זה נקרא בצרפתית, Zero Fucks Given, שזה גם השם של ספשייל הסטנדאפ האחרון של קווין הארט, כשמחפשים את זה בגוגל. וזה סרט שגם סרט מעניין, הוא גם סרט מינורי, שמדבר על דיילת בחברת תעופה פנים אירופאית, לואו קוסט, חברה חסכונית, ו... ואם תחשבו רגע על הדימוי הזה של דיילים בקולנוע, תנו לכם כזה בראש, מה אתם יודעים על, על דיילים בקולנוע, ומיד נדמה לנו שאנחנו מכירים קצת את הדברים שאנחנו מכירים אולי מאלמודובר וכל זה. תמיד דיילים בקולנוע יש בזה משהו שהוא כמעט מחפש זוהר, ומחפש אולי קמפ, הוא מחפש משהו שהוא נורא נוצץ, והסרט הזה עושה בדיוק את, את ההפך. הסרט הזה מתייחס למקצוע הדיילות בריאליזם ממש בוטה. הרגשתי בשעה הראשונה של הסרט, שבה אנחנו רואים את, את שגרת ימה של, ה, של, ה, של הדיילת, שאם קן לוץ' היה סרט, סרט על דיילים או על דיילות, ככה זה היה נראה. סרט שכזו עם מצלמת כתף, מאוד מאוד קרוב אל, ה, אל, ה, אל הדמויות, סרט שמציג לא את הזוהר של, של עולם הדיילות, והדיילות, דיילים, אלא את החצ'קונים על הפנים ואת היבלות ברגליים. עכשיו, זה לא יופמיזם, זה באמת מה שרואים בסרט, את החצ'קונים בפנים ואת היבלות ברגליים, ואת גלגולי העיניים ואת התחושה הזאת של אין לי כוח להיות פה, והבוסים מעצבנים והנושאים מעצבנים, ואפילו האטרקציות התיירותיות למקומות שמגיעים כבר מתחילות לראות אותו דבר, איזשהו סוג של שגרה. אבל בעיקר מה שמעניין בסרט הזה זה איזשהו סוג של מצב נפשי של הדיילת, כלומר, השאלה היא מה גורם לגיבור, אני לא יודע על מה גורם לאנשים להיות דיילים, אבל מה גורם לדיילת הזאת להיות דיילת, זה משהו שהולך ומתחבר לאורך הסרט, ונהיה עניין גם בחצי השני של הסרט, העניין הזה של לברוח, העניין הזה שלא להיות, של מישהי שמרגישה שאין לה בית, או שהיא לא רוצה להיות בבית, והיא מקבלת על עצמה כל שעות נוספות, או כל משמרת נוספת שמציעים לה, היא מיד מקבלת את זה רק לא להיות באותו מקום יותר מכך וכך שעות, ולחיות באיזשהו סוג של תנועה מתמדת, מה שנראה כמו בריחה מתמדת, בריחה מבית, בריחה ממשפחה, בריחה ממחויבות, בכל מקום היא מחפשת בטינדר את מישהו להיות איתו לאותו יום או לאותו לילה, או לפעמים סתם לא עושה כלום על הספה, וזה באמת סרט שקצת מתעד את החוסר המעש, וגם המעש עצמו נראה כאילו לגמרי פסיבי, לגמרי נעשה בחוסר חשק. אז זה איזשהו סוג של מיקס לא צפוי בין שני צדדים קולנועיים של משהו שנדמה לנו שהוא זוהר, מאופר, מלבש, צבעוני, ובין הקולנוע שמצלם את זה בצורה כמעט דוקומנטרית, או משהו כזה של איזשהו סוג של ניאו-ריאליזם על דיילים. למעשה, המקום היחידי שראיתי משהו דומה לזה, קצת אחרת, אבל מאותה תפיסת עולם של להציג את הצד הלא זוהר של הדיילים, זה בנודל של הילד מנחמי. הדמות של מילי אביטל הייתה דיילת, ושם ראו אותה דיילת בצורה מאוד לא זוהרת, מישהי שהחיים שלה לא זוהרים ביומיום, אז הם לא יהיו זוהרים גם באוויר. ואז באמצע הסרט הזה, שיש בו הרבה מוזיקה, זה פתאום רואים את שתיים הדיילות על מסוע לכיוון הגייט, כדי לעלות למטוס, ומתנגן הקטע הזה של ונגליס. אז גם סרט מעניין, בסוג הסרטים שאני לא חושב שהייתי רואה אילולי פסטיבלי קולנוע, וסרט כזה שנוצר עליו איזשהו סוג של זרקור, אבל יצר לי פורטרט גם של דמות כזאת שהיא מאוד מאוד ספציפית, אבל אולי אפילו גם של דור שחי לחלוטין בניתוק, למרות שהוא אף פעם לא מנותק. כלומר, היא לא מנתקת קשר מהמשפחה שלהם, כל הזמן בוואטסאפ, הם כל הזמן מדברים כזה בהודעות. אז המשפחה נורא נוכחת, היא פשוט לא רוצה להיות שם. אז העניין הזה של הניתוק והחיבור, החיבור שהוא כל הזמן קיים שם, אותו דבר עם קשרים רומנטיים, של כאילו היכולת ליצור אינטימיות מאוד מאוד מהירה, אבל מצד שני, להתנתק בכמה שיותר מהר גם מהדבר הזה. אז יש משהו מעניין בסרט הזה, Zero Fucks Given, לא שמה זין, גם זה מתוך פסטיבל הקולנוע בירושלים. ועכשיו נעשה הפסקה קטנה לעוד קצת מוזיקה. אני רוצה לציין שיצא בשבוע האחרון אלבום שמאוד מאוד מאוד נהנה ממנו, מאוד התלהבתי ממנו, להקה שאני אוהב ושיש לה עליות וירידות, לא כל הדברים שלהם טובים. נתחיל קצת מהאמצע. הקטע הזה נקרא Quiet Time, בתוך האלבום החדש של הקילרס, Pressure Machine.
Through the pouring rain They're planning on getting married after graduation Had a little baby girl Trouble came and shut it down Things like that ain't supposed to happen In this quiet town Families are tight
Quiet Town, מתוך Pressure Machine, אלבום החדש שלהם, שבו ברנדל פלאוורס מספר ושר על העירה הקטנה שבה הוא גדל, ועל הבני נוער שהיו נהרגים מהרכבת, כנראה בצורה יותר תכופה ממה שנשמע נורמלי בעירות קטנות. אני רוצה עוד משהו להפנות את תשומת לבכם, עוד כמה סרטים מתוך פסטיבל הקולנוע בירושלים. שימו לב למחווה שתעשה בפסטיבל לעיניים גדולות, סרט מ-1974. בעצם הסרט האחרון באמת של אורי זוהר כבמאי, אני שם כרגע בצד את הצילות המציל, שהוא באמת סרטו האחרון, אבל אם אנחנו רוצים ליצור איזשהו סוג של כרונולוגיה של יצירה, אז עיניים גדולות הוא מין הסרט המסכם הקריירה, של אורי זוהר, ואתם יודעים, נדמה לי אפילו שהוא ידע את זה, אני חושב שזה אפילו נעשה קצת בכוונה, אני קורא לזה סרט החזרה בתשובה של אורי זוהר, אני לא חושב, זה אחד הדברים שאני, אורי זוהר מאוד מעסיק אותי, אני לא חושב שהוא כבר היה בתהליך של חזרה בתשובה בסרט הזה, תחשבו, הסרט יצא ב-74, אם אני זוכר נכון, הצילומים שלו התחילו בסוף 72, הופסקו בגלל מלחמת יום כיפור וחודשו במהלך 73. בשלב הזה אני לא חושב שעדיין היה בתהליך של תשובה, אני חושב שזה הגיע קצת אחר כך, אבל כנראה שהיה איזשהו סוג של, היה לו איזשהו מין רעיון בראש של אני חייב לעשות איזשהו סוג של שינוי משמעותי בחיים שלי. ובסרטים האלה, הסרטים שהצמד הזה מציצים ועיניים גדולות, הרבה פעמים מחברים את הצילות המציל, כי קוראים לזה טרילוגיה, אבל מציצים ועיניים גדולות הם דיפתיח מובהק, הם קודם כל מוטיב העיניים בשניהם. אחד מציצים, כשאנחנו מציצים אנחנו עם עיניים מצומצמות, ועיניים גדולות זה כשאנחנו פוערים עיניים ועיניים גדולות, יש את העיניים זה של הראייה בשניהם. ושניהם מספרים סיפורים דומים, אבל הטון של שניהם נורא שונה. כאילו שהוא עשה את מציצים, שיש בזה איזשהו סוג של אלמנט נהנתני, הדוניסטי, ואז העיניים גדולות הוא הסרט של כאילו, הנה החשבון אדוני בבקשה. אלה ההשלכות של המעשים שלך, אלה הדברים שאתה עושה, אלה אנשים שאתה מזיק להם, אלה אנשים שאתה מחבל בהם, שאתה חובל בחיים שלהם, ובוא תתמודד עם ההשלכות הזה, של הדברים האלה. ובעצם זה שהוא שם את עצמו, אורי זוהר בתפקיד הראשי, הופך את הסרט הזה לעוד יותר וידוי. לא כל זה אוטוביוגרפי, כי זה לא אוטוביוגרפי, אבל אני חושב שהאופן שבו הוא שם איזשהו סוג של רצון להתוודות, או להקות על חטא, או על חטאים, בסרט הזה הוא עצום, זה הופך את הסרט הזה למאוד חושפני ומאוד נוגע ללב, גם בסיפור הזה של אורי זוהר, וגם בכלל בסיפור של בני אדם, שלכאורה השיגו את הכל, לכאורה ניצחו את החיים, עשו את כל, כן, שיר הפתיחה של מיקי גבריאלו ואריק איינשטיין אומר, זה סיפורו של בני פורמן, שתמיד השיג הכל, היה לו את כל מה שרוצה, הוא תמיד רצה יותר. אז הסאבטקסט מופיע בשיר הפתיחה, הסיפור והסאבטקסט, הכל מופיע בשיר הפתיחה, זה הדמות של בני פורמן, הוא מגלם אותו אורי זוהר. עכשיו, שימו לב, למה אני מדגיש את זה שהוא מגלם את התפקיד הראשי? כי חוץ ממציצים ועיניים גדולות, ושוב, צילו את המציל, שאני שם כזה קצת בצד, אורי זוהר לא שיחק בתפקידים הראשיים בסרטים שלו. אנחנו מכירים אותו כשחקן וככוכב וכבמאי, אבל מעט מאוד הופיע בסרטים שלו כשחקן, ואלה הסרטים שבהם הוא בחר לשים את עצמו במרכז, ולגלם דמויות שהם כמוהו, זאת אומרת שהם הקפטניות של הקבוצה שלהם, אז אף אחד מהם לא במאי, במציצים הוא המציל, הוא השריף של החוף הזה, ככה מגדירים אותו שם. בעיניים גדולות הוא מאמן מכבי תל אביב בכדורסל. עכשיו שוב, זה מכבי תל אביב של 72, 73, 74, זה לפני הקמפיין האירופאי של מכבי תל אביב, לפני מכבי תל אביב שנהיית אלופת אירופה ב-1977, אבל עדיין זה מכבי תל אביב שהיא הווינרית, שהקבוצה שכולם רוצים להיות בה, הקבוצה הכי מנצחת בישראל, אז הקבוצה היא ווינרית, אז הוא אמור להיות ווינר, הוא אמור להיות האיש הכי חזק בעיר, אולי האיש הכי חזק במדינה. באמת מישהו ששיחק אותה, מישהו שההצלחה רשומה על שמו, והוא לא מצליח לחיות בנחת. הוא מדלג ממאהבת למאהבת, ומזניח את מה שיש לו בבית, וגם לא כל כך שם לב לחברים הקוראים שלו, ולנבחרת שלו, ולנשים שעובדים איתו. הרבה אנחנו שומעים עכשיו על נושא של ניהול, ואיך אנשים מצליחים בעמדות מפתח, מתייחסים לאנשים שעובדים איתם, לאנשים שהם חיים איתם. אז יש משהו בסרט הזה שמראה את העיוורון הזה של אנשים שהצליחו, וכבר ההצלחה הזאת היא אפילו מפריעה להם. זה נהיה שגרה, זה נהיה משהו, הוא מחפש אתגרים, הוא מחפש איך לחבל בחיים שלו כדי להתגבר על החבלה. אני חושב שזה אחד הדברים גם שמאפיינים אנשים מצליחים שמתאמרים. הצלחתי, עשיתי, דילגתי על כולם, ניצחתי את כולם, ועכשיו מה האתגר הבא שלי? אין לי יותר לאן גבוה לאן ללכת, אז אני מחבל בדברים שאני עושה, כדי לנסות לראות אם אני אצליח to get away with it, אם אני אצליח לצאת מזה. אז אני חושב שזה מה שהוא עושה שם, מחבל בקריירה שלו, מחבל בזוגיות שלו, בחיי האהבה שלו, ואז יש לזה מחיר. מבחינה קולנועית, זה אחד משיתופי הפעולה היפים של אורי זוהר יחד עם דוד גורפינקל. גורפינקל צילם כמעט את כל הסרטים של אורי זוהר, כלומר, מבין עשרת הסרטים העלילתיים שאורי זוהר עשה, גורפינקל צילם 9 מתוכם, חוץ ממציצים. מציצים היה הסרט היחידי שגורפינקל לא צילם, אדם גרינברג עשה את זה, אבל פה אני חושב שהשיתוף הפעולה הקולנועי ביניהם מגיע לסיוע, אורי זוהר נהיה במאי, קולנוע עם עין ויזואלית, לא היה לו את זה לפני זה, הוא כאילו שמח על גורפינקל, שייתן את הצד הוויזואלי, ופה נראה שיש איזשהו דואט יפה בין במאי ובין צלם, צילום של מרכז תל אביב, האזור של כן, מגרש מכבי הישן, ברחוב מכבי פינת צ'רניחובסקי, כל האזור הזה של ממש מרכז תל אביב, שאמור להיות איזשהו סוג של כנראה פאר של שנות ה-70, כלומר, אנשים שהצליחו בשנות ה-70, ככה נראים החיים שלהם, אבל זה מצולם בשחור לבן, קצת אפורי, התחושה היא של סרט שיש בו אלמנטים מאולתרים, אז לא, בקלות אנחנו מזהים קצת את רוברט אלטמן, ואת ג'ון קסווטס בעשייה של הסרט, אבל מצד שני, הסיטואציות הן נורא נורא יפות, ונורא ברורות, ונורא תחומות, והדמויות מאוד מאופיינות. מי שעזר לאורי זוהר לכתוב את התסריט היה יעקב שבתאי, ויש משהו באמת קצת ספרותי ומאוד מאופיין בדמויות אלה, אפילו דמות שאף פעם לא החזקתי מצבי שיסל כשחקן, אבל הוא מופיע שם בדמות שהיא כל כך ברורה, מין ילד נער נהנתן או צעיר נהנתן שחי מהכסף של אבא שלו, והוא המעריץ מספר אחת שלה, מעריץ מספר אחת של הנבחרת, של הקבוצה הזאת, ושהוא הספונסר שלהם, ומממן להם את המדים ואת הכדורים וכן הלאה, אבל גם רוצה מאוד לקבל את ההכרה של המאמן, שהמאמן יקבל ממנו קרדיט לנוכחות שלו בחיים שלו ובחיים של הקבוצה. אז יש משהו אני לא יודע מה הייתה הדינמיקה בין שיסל ובין אורי זוהר ואריק איינשטיין, אבל איכשהו זה נשמע לי משהו שאני יכול לדמיין, שהוא נאמן לדינמיקה הזאת, לפחות בתחילת הדרך של שיסל יחד עם אורי זוהר. שיסל נפטר, הלך לעולמו לפני כשבועיים, אז גם יש פה, עושים את זה גם כמחווה לזכרו בסרט, אבל עשו עותק חדש, זה באמת אחד הסרטים שהכי היה כדאי שיהיה לו עותק חדש, דיגיטלי חדש משופץ, כי הוא יפהפה לצפייה, מאוד נוגע ללב, יש בו משהו צורב, יש בו משהו שבאמת בן אדם מחליט להניח את הקישקה שלו על השולחן, על המסך, להגיד לאנשים, הנה זה אני, וגם אני חושב שבסופו של דבר יש איזשהו סוג של אני מצטער בסופו של הסרט הזה, איזשהו סוג של בקשה לכפרה, ככה אני קורא את זה, גם אני רואה את מה שקרה בחיים של אורי זוהר מיד אחרי זה, ואני חושב שזה חלק מתהליך שהתניע בו את ההבנה הזאת שהוא צריך לעשות שינוי בחיים שלו מבחינת חיים, חיים פרטיים, אלכוהול וכן הלאה. אני חושב שהסרט הזה, באמת, אני חושב שאחד הסרטים הישראלים הכי יפים, ובוודאי עבורי אחד הסרטים הכי יפים של אורי זוהר, או הסרט הכי יפה של אורי זוהר, וככה הוא מתחיל. מיקי גבריאלוב סיפר שאריק איינשטיין אמור לשיר את שיר הנושא, אבל הוא היה צרוד, הוא איבד את הקול שלו, ולכן הוא אמר למיקי גבריאלוב את השירתה. אני חושב שזה גם השיר הראשון שמיקי גבריאלוב שר בעצמו, עד אז הוא היה גיטריסט, אני חושב שזה פעם ראשון שהוא שר, ואחר כך הריקן שאתה נוסיף קצת מין קולות רקע, זה ממש הפתיחה של הסרט, עיניים גדולות.
שלום שושנה, איפה יוסי?
את הסיפור הבניפור, מה שתמיד הלך לו כלל. היה לו כל מה שאפשר לרצות, והוא רצה יותר.
יוסי, יוסי!
היה לו בית חם, אישה טובה וילדים בריאים. היה לו כל מה שאפשר לרצות, והוא רצה יותר.
נו, מה העניין? היית את יוסי? כן, הוא היה
בנה. בני פורמן, שתית הכל עצוב מתוך הפרח, שתית הכל עצוב יבש הפרח. בני פורמן, אתה בסדר, ממלא את החובות. נביא הלחם, מוריד את הפח, באמת כל הכבוד. אתה מוציא האישה, נותן לה כבוד, נושא בעוד. רק אל תשכח דבר קטן אחד, שזה עוד לא הכל. הכל עצוב מתוך הפרח, שתית הכל עצוב יבש הפרח. או בניפור, לאן אתה רץ? מה בוער לך? עזוב את השטויות, לך תנוח. אל תסכן את מה שיש, ויש לך הרבה בני פורמן. אנשים חיים ביחד, אי אפשר לבד. אי אפשר לתת רק אצבע ולקחת כל היד. אנשים רואים, אנשים יודעים, זה לא נעים. אתה חושב על עצמך, אבל ישנם גם אחרים. או
מתוך עיניים גדולות, הפתיחה, הקרדיטים של הסרט עם השיר של מיקי גבריאלוב, בזמן ש... אורי זוהר, בני פורמן, מסתובב במכונית הגדולה שלו ומחפש את יוסי. יוסי זה הדמות שמגלם אריק איינשטיין. הוא הכוכב של הסטאר, של הנבחרת, אבל הוא גם נמצא רגע לפני פרישה, ונורא מתלבטים שם מה לעשות איתו אחרי שהוא יפרוש מהעסק הזה. האם זה טד לסו הישראלי? גם משהו שכדאי להשוות את בני פורמן כמאמן מול טד לסו, ההפך המוחלט. מה ההפך המוחלט מטד לסו? בני פורמן. אז גם נקודה לנת. יש לנו עוד כמה דברים, עוד כמה סרטים קצנים שרציתי להזכיר. שימו לב, אם אתם בעניין של מיניות בקולנוע ומה קורה בנושא של הייצוג, אז המון המון סקס, והסקס מכוער מעין כמוהו בסרטי הפסטיבלים, אז יש שני סרטים שיש בהם באמת נוכחות כמעט מוקצנת של סקס. הם עוסקים בסקס ורואים הרבה יותר ממה שנוח לראות, אבל זה חלק ממה שקורה עכשיו בקולנוע, של איזשהו סוג של הקצנה, של ללכת רחוק ולהתמודד עם הדבר הזה של, אוקיי, זה מה שאנחנו במילא רואים בטלפונים ובטלוויזיה ובאינטרנט, אז בואו נראה איך זה משפיע גם על האנשים. אז מצד אחד סרט רומני שנקרא Good Bad Luck Banging or Loony Porn, סקס חסר מזל או פורנו למשוגעים. זה סרט הסרט שזכה בפסטיבל ברלין האחרון. האמת היא, אני לא יודע מה עבר להם בראש, אבל באמת סרט שהולך מאוד מאוד רחוק עם כל מה שהוא מציג. הבמאי הוא רדו ז'ודה, שלא מעט מהסרטים הקודמים שלו גם הוא קוראים בפסטיבלים. אחד הסרטים הבולטים שלו היה לא אכפת לי אם יזכרו אותנו בהיסטוריה בתור ברברים, שעושה משהו דומה למה שהוא עושה בסרט הזה, וצריך להיכנס לזה, והם סרטים נורא ארוכים, ויש בהם משהו מכוער במכוון, אבל בסופו של דבר, כשמגיעים לסופם, אז יש איזשהו סוג של תהליך אינטלקטואלי יותר מכל דבר אחר שהוא עובר שם, באופן שבו אנחנו נכנסים לתוך סיטואציה של גזענות בעיקר, גזענות ועוינות, ובמקרה הזה מיזוגניה גם, ואנטישמיות וכן הלאה. אז אם אתם רוצים לראות משהו שקורה עכשיו בקולנוע העולמי, והוא לא מאוד מאוד נעים לצפייה, והוא מאוד קיצוני מבחינת מה שמוצג על המסך, אז הסרט הזה הוא מה שקורה, ולצידו סרט עצמאי אמריקאי שנקרא זולה, על שם סטריפרית, רקדנית אקזוטית, שקוראים לה זולה, שב-2015 פרסמה את סיפור הרפתקאות שלה בטוויטר, בשרשור של 148 ציוצים בטוויטר. המסע שהיא עשתה ממישיגן לפלורידה במשך 48 שעות, חברה שלה, חברה שהיא פגשה לפני רגע והפכה לחברת נפש שלה, היא אמרה לה, בואי איתי לפלורידה, אנחנו רוקדים שם כמה שעות, עושים עלי כסף, רוקדות כאילו במועדוני חשפנות, עושים עלי כסף וחוזרים הביתה, ואז הסיפור כמובן משתגע ומדרדר, והחברה רוצה שהיא תהיה הסרסורית שלה, ולהתחיל לקבל קליינטים, וכן, ועולם תחתון, ומרדף, והסרסור האמיתי, עולם שלם של, שמבחינה קולנועית, בקולנוע האמריקאי, זה מישהו כמו הרמוני קורין, זה הדברים שהוא עושה. גם פה זה סרט של יוצרת שלא הכרתי, ואני לא אצליח לבטא את שמה כרגע, כי לא רשמתי לי, אבל גם פה, צילום ניאוני, המון צבעים, פרוע, מופרע, קיצוני מאוד, אבל שוב, מרתק, כי זה קולנוע, אם מקודם דיברתי על סרטים שיש בהם אלמנט נינוח, של המצוקה של אנשים עם מצוקה פנימית, פה זה אנשים שבאמת משהו רודף אותם, משהו באמת אמיתי רודף אותם, איזשהו סוג של מציאות שרודפת אותם. וחזרה לעולם הקצת יותר מיינסטרים סטנדרטי, סרט שנקרא הקן, The Nest, זה סרט שאני חושב שאמור להגיע לקרנות מסחריות בישראל, אבל שוב, אי אפשר לדעת, זה גם סרט שהוא מושלם ל-VOD. הסרט החדש של שון דורקין, שלפני 10 שנים ביים את מרתה מיי, מרלין מרסי, אוקיי, התבלגן לי השם, הסרט שזכה בסנדנס לפני 10 שנים, זה הסרט הביקורים שלו, והוא לא עשה שום, לכאורה, לא עשה שום דבר ב-10 שנים האלה, הוא ניסה להרים סרט על ג'ניס ג'ופלין ולא הצליח, וזה הסרט השני שלו, סרט שמתרחש בשנות ה-80, ומדבר על ההתפרקות של הניסויים של ההורים שלו, שעוברים ללונדון בחיפוש אחר קריירה טובה לאבא, והצלחה כלכלית, שהובטחה לו, שהוא מרגיש שהובטחה לו, אבל זה בא במחיר התפרקות הניסויים. סרט יפה, אלגנטי, יש בו קטעים, הסוף שלו הוא בנאלי, כי תמיד כשזוגיות מתפרקת זה קצת נראה אותו דבר, מהבחינה הזאת אולי אפשר להקביל את זה גם לעיניים גדולות, איך זה מתחיל ואיך זה נגמר, אבל יש משהו יפה, והוא יופי של במאי, הוא קצת, מזכיר לי קצת את קנת לונרגן, באופן שהוא גם כותב וגם מביים, ובגלל שזה סרט שמתרחש בשנות ה-80, תוך כדי אני מריץ פה את הקטע הבא ל-60 שניות בדיוק, בגלל שזה סרט שמתרחש בשנות ה-80, אז גם פסקול יש בו לא מעט שירים משנות ה-80. למשל הקטע הזה. הבנות שלהם שומעות את המוזיקה הזה, המבוגרים שומעים מוזיקה קלאסית, אבל הבנות שומעות סוזי אנד דה בנשיז ודיס מורטל קויל, והבת הגדולה שומעת דיס מורטל קויל, וגם את זה, פורסט של The Cure, מתוך The Nest, הקן. בפסטיבל הקולנוע בירושלים שמתחיל היום. כמעט זהו זה. סינמסקופ רדיו קצה, כמעט מסיימים. עוד שתי המלצות קצרצרות, כי על הסרטים האלה נדבר מאוד מאוד בהרחבה בהמשך, אבל משהו שכדאי לכם לראות כשאתם מגיעים לירושלים, שני סרטים ישראלים, דווקא מהפסטיבל של שנה שעברה. הנה אנחנו של ניר ברגמן, ומותו של הקולנוע וגם של אבא שלי, של דני רוזנברג. שני הסרטים האלו השתתפו בפסטיבל בשנה שעברה, אבל לא הוצגו מול הקהל. כי לא היה קהל בפסטיבל שנה שעברה, אז אחד מהם היה בסטרימינג ואחד לא, וזאת הזדמנות בעצם לראות אותם בהקרנת בחורה פסטיבלית מול קהל על מסך גדול. שניים מהסרטים הישראלים שהכי אהבתי בתריסר החודשים האחרונים, שני סרטים נהדרים, אנחנו נדבר עליהם מאוד מאוד בהרחבה כשהם יצאו. שניהם סרטים על אבות ובנים וחכמים ומוצלחים ומרגשים ויפים ועדינים ומבוימים יפה, ובעיניי באמת שניים הסרטים הכי טובים שמבין מה שראיתי שיש עכשיו בפסטיבל ירושלים. אבל שני הסרטים האלה, אל דאגה, אם תחמיצו אותם אז הם בהמשך יגיעו לבתי הקולנוע ונדבר עליהם מאוד בהרחבה ומגיע להם. ועד כאן סינמסקופ ברדיו הקצה, תוכנית מספר 304.
סינמסקופ, סינמסקופ.
Yeah.
עם יאיר רווין.
That's the radio.
This is the radio.
That's a DJ.
Hi, man.
It's a radio for speaking to God.
A radio signal from another world.